שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
אחרי שעסקנו כמה וכמה שיעורים בענייני תשעה באב, בענייני שבוע שחל בו, בענייני שלושת השבועות, נמשיך במועד השנה שבא מיד אחרי תשעה באב, והוא כבר יוזכר במשנה מיד אחרי דיני תשעה באב, במסכת תענית, פרק רביעי, דף חבב עמוד ב'. ושם כתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שם בהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבוש, לבייש את מי שאין לו. בנות ישראל יוצאות וחולות בחרמים, וכולי וכולי. היה חג יום טוב לישראל בתדווה באב. לכאורה, ההמשך מהמשנה זה בעקבות התאריך, הרי תשעה באב סותם תקופת שלושת השבועות, או שבוע שחל בו, או כל הדינים שכבר דיברנו עליהם, ומיד אחר כך יש דין של מנהג של ט"ו באב, ולכן המשנה קושרת את זה לתשעה באב. אבל אולי יש קשר יותר אדוק. בוא נשים לב ללשון של המשנה. לא היו ימים טובים לישראל. פעם אחת היו ימים טובים. אבל אולי המשנה ממשיכה את דיני החורבן, והמשנה אומרת שפעם היו ימים כאלה. היום לדאבוננו שאין בית המקדש, אז גם החגים האלה התבטלו. וכך כתוב בתרגום איכה. בטולתא סבדין אל דיפסקו למיפק בט"ו באב וביום הכיפורים לחינגה בחינוגים. בנות ישראל הצעירות היו מספידות על זה שהפסיקו לצאת בט"ו באב וביום הכיפורים. פעם אחת באמת היו יוצאות ככה. אבל עכשיו שלא זכינו, זה כאילו המשך של תשעה באב לזכור שבאותם הימים פעם היו ימים טובים, והיום אינם ימים טובים. כמובן, יש מקום להבין אחרת, שרוצים לסיים את המשנה בדבר טוב, דיברו על המאורעות של התעניות של 17 בתמוז של תשעה באב, ורצו לגמור בדבר טוב, לסיים בעניין טוב, אז אמרו, דיברו על הימים הטובים. למעשה, ייתכן שיש הבדל ביניהם. האם הלכה למעשה אומרים תחנון ביום תדווה באב? לכאורה, אם אותו היום הוא זכר לבית המקדש, גם כן חלק מהעבר שפעם אחת היינו יוצאים למחול בט"ו באב, היום לא, אז היום זה יום עצוב, ואומרים תחנון. אבל אם אנחנו אומרים שהחג הזה כאילו נשאר, זה באמת רעיון של דבר טוב לזכור את הימים, ממילא יש מנהג לא להגיד תחנון. דומני שמנהג ישראל בכל תפוצות ישראל, זה שלא אומרים תחנון בט"ו באב. האמת היא שבבחינה זאת זה קצת מוזר שעם ישראל משתדל למצוא כל זמן, כל מנהג קלוש כזה, להיפטר כאילו מלהגיד תחנון. פעם אחת באלון שבות לא אמרו תחנון. אחד מידידיי פנה אליי ושאל אותי מה השמחה. אמרתי לו שהשמחה בקהל היא לא שאומרים, לא אומרים תחנון. השאלה שלו בעצם היא מה הסיבה. אבל השמחה היא זה שלא אומרים תחנון. ואם יש כבר מנהג לא להגיד תחנון, יש מחלוקת הפוסקים, אז אני חושב שעם ישראל בדרך כלל לא אומר תחנון. כמובן, חוץ מעולם החרדי, שדווקא ביום מסוים בשנה, הם מעדיפים מאוד להגיד תחנון, ושמחים מאוד להגיד תחנון ביום אחד. אבל למשל, לעניין טובב, יש באמת מחלוקת בהלכה. הבית יוסף בסימן קופלמד א', מביא שיטה שאומרים תחנון, בגלל שהחג הזה התבטל, כל החגים שהיו קשורים למקדש התבטלו, וממילא יש דין שבטלה מגילת תענית, ולכן אומרים תחנון. הבית יוסף ממשיך ואומר שכנראה נהגו, כמו שאני אומר, היום גם כן נוהגים. רוב הציבור לא אומר תחנון, הבית יוסף קבע את המנהג, הוא לא פסק כל כך שזה המנהג היותר מדויק, רק הוא אמר שהציבור נוהג לא להגיד תחנון. בעצם, מה באמת קרה בט"ו באב, ולמה זה יום שמחה מקביל יום הכיפורים? הגמרא שואלת את השאלה הזאת, והגמרא מנסחת את זה בצורה כזאת, בשלמה יום הכיפורים, זה יום הכיפורים, זה יום סליחה ומחילה. מה יכול להיות לשמח יהודי יותר מאשר מחילה וסליחה? ממילא, אני מבין היטב שיום כיפורים זה בעצם יום שמחה. אבל מה השמחה של ט"ו באב? בגמרא יש כמה וכמה הסברים למה בדיוק קרה בט"ו באב, מה הסיבה לימים טובים האלה. דעה אחת בגמרא אומרת שזה יום קורבן עצים. היו אנשים שונים שזכו בכבוד להביא עצים לבית המקדש, והיו קורטים עצים. באותו זמן, מסיבות שלא נפרט אותם עכשיו, הזמן המתאים ביותר לכרות את העצים, כנראה היה עד ט"ו באב. ממילא באותו יום היו עושים חגיגה על זה שכאילו זה היום טוב של כל אחד ואחד שזכה להביא את הקורבן עצים. כמובן, הדיון המפורט מה בדיוק קרה לעצים ולמה זה זמן מתאים, זה לא נושא שנוכל להיכנס אליו עכשיו. אחי, פרופסור יוסף תבורי, כתב בספרו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, הסברים על העצים ומה, למה זה זמן מתאים להביא את העצים שעל כן חגגו חג של קורבן עצים. אבל בשבילנו מספיק לשים לב שלפי הסיבה הזאת, ט"ו באב בוודאי קשור לענייני בית המקדש. החגיגה הייתה בקשר לקורבנות בית המקדש. המקור שני שקשור לבית המקדש זה עוד סיבה שכתובה בגמרא, שהושע תיקן שיעלו לרגל. אם נזכור את הסיפור בתנ"ך, שמו מכשולים בדרך כדי שעם ישראל לא יוכל להיכנס לעלות למקדש, לעלות לרגל. אבל הייתה תקופה מסוימת שכנראה בסביבות ט"ו באב תקנו תקנה שיוכלים לחזור לעלות לרגל. עוד פעם, הפרטים המדויקים אפשר לראות בסוגיה בתענית, ויש סוגיה מקבילה במסכת בבא בתרא, פרק שמיני, שנגיע אליו עוד מעט. אבל בשבילנו עוד פעם, מה שחשוב לציין זה שהסיבה הזאת היא גם קשורה למקדש. ובכן יש לנו שתי סיבות שכתובות בגמרא, ששתיהן קשורות לבית המקדש. או יום של קורבן עצים, או יום שתקנו תקנה שאפשר בחזרה לעלות לרגל. אבל יש כמה וכמה סיבות אחרות שאינן קשורות לבית המקדש. למשל, כתוב שזה יום שקלו מתי מדבר. ושם המפרשים מסבירים, על פי המדרשים, שהייתה גזירה במדבר שעם ישראל שנמצא, שיצא ממצרים, לא יוכל להיכנס לארץ, כולם ימותו במדבר. ולפי המדרש, היו מתים בסביבות תשעה באב, אפילו היה מצב כזה שכל אחד היה חופר לעצמו קבר, הולך לישון בתוך הקבר, ואם הוא היה זוכה, היה עולם לקבר למחרת. אנשים הכינו את עצמם פשוטו כמשמעו למיטה במדבר. בסוף זמן ה-40 שנה, הייתה שנה שקלו מתי מדבר. כולם נכנסו לקברות, חפרו את הקברות, נכנסו לקברות, ולמחרת קמו ולפלא, אף אחד לא נפטר. סימן שהגזרה כבר התקיימה ועכשיו התבטלה. ממילא, עשו שמחה שהגזרה של דור המדבר כבר הסתיימה. חיכו עד ט"ו באב בגלל שחששו, אולי יתבלבלו בתאריכים, בעצם זה היה צריך להיות קשור לתשעה באב, למחרת הם קמו, דחו את זה עד ט"ו באב. כמובן, לפי המקור הזה, קודם כל, המושג של ט"ו באב הוא מאוד מאוד קדום. לעומת שתי הסיבות המקורות האחרים שהזכרנו, שקשורות לבית המקדש, זה כבר לפני שנכנסנו לארץ ישראל, יום שקלו מתי מדבר. וכמובן, זה לא קשור בכלל לבית המקדש. סיבה נוספת שכתובה בגמרא, זה שיום שהרוגי ביתר ניתנו לקבורה. עוד פעם לא נאריך בפרטים של אותו סיפור, אבל היום בדורנו, אני חושב מאוד מאוד לשים לב לשמחה שאנשים זכו לקבורה. הרי אנחנו חיים בתקופה שהרבה משפחות אינם יודעות איפה, אם בכלל, יקיריהם, קרוביהם, נקברו. ואין אפילו ציון לקבר. אין אפילו מקום לעלות לקבר כאילו לבקר אצל הקרובים שלהם. שלא יהיה דבר זה קל בעיניכם. וכיפר אדמתו עמו, אנחנו אומרים שהקבורה היא כפרה. בני ישראל במשך דורות היו מאורעות שבהם לא זכו ישראל לקבורה. ביום הזה, הרוגי ביתר ניתנו לקבורה, וקבעו את זה כיום טוב. כמובן, גם התאריך הזה, מתי שהוגבת הוא באב, אפשר לקבוע על פי העניין ההיסטורי, מתי היו המאורעות בביתר, מתי זכו לקבורה. ועוד פעם, זה בכלל לא קשור לבית המקדש. אז יש לנו בינתיים ארבע סיבות לט"ו באב, שתיים שקשורות למקדש, ושתיים שלא קשורות למקדש, אלא עניין היסטורי מסוים. לפי כל הנתונים שהזכרנו, לפי כל ארבע סיבות, אני אולי אוכל להבין למה יש חג בט"ו באב. אבל למה דווקא חוגגים את החג הזה על ידי יציאה לריקודים, ריקודים לכרמים, כל הריקודים המחולות, מה הסיבה לריקודים האלה? יש שתי סיבות נוספות בגמרא, ששניהם יכולים לעזור לנו להבין גם את המנהג של הריקודים המחולות. דעה אחת אומרת בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. אמרתי שיש סוגיה במסכת בבא בתרא מקבילה לסוגיה בתענית, ועכשיו אנחנו מבינים למה באמת יש סוגיה בבבא בתרא. בערך שמיני שבבא בתרא עוסק בדיני נחלה. בזמן שבנות צלפחד טבעו חלק בנחלת אביהם, השיבו להם שכן בנות צלפחד דוברות, הן יכולות לקבל, זכאיות לקבל, חלק בארץ ישראל. אבל הייתה בעיה, שהרי יש חלוקת נחלות לפי שבטים, וכשאחד במשפחה נפטר, אז כאילו הנחלה נשארה בשבט, במשפחה בשבט. אם בת צלפחד תקבל נחלה, והיא תתחתן עם אחד משבט אחר, בזמן שלאחר 120, אז הבנים שהם משבט אחר של האמא, ירשו נחלה, ותהיה הסבת נחלה משבט לשבט. על כן, אמרה תורה, שבנות צלפחד מקבלות נחלה, אבל לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, הן יכולות להתחתן עם מי שרוצות, רק בתנאי שזה רק באותו שבט. הדין הזה מוסבר שם בגמרא, לפי המושג של נחלה בארץ ישראל, שלא תיסוף נחלה על נחלה, אבל בסופו של דבר, אחרי הדור הזה, פסקו שמותר לבנות צלפחד, או דהיינו לכל אישה שיש לה נחלה להתחתן זו בזו. ממילא, השמחה היא באמת שמחה של אחדות של עם ישראל. והיא שמחה אולי מיוחדת של נשים שיכולות לזכות בשידוכים. הרי עד כאן היה מצב שבנות צלפחד מאוד מאוד מוגבלות בחיפוש שידוכים, רק לאותו שבט. אבל עכשיו הבנות בעצמם זכו שהן יכולות להתחתן עם מי שהן רוצות. הרבה יותר קל למצוא שידוך. ממילא השמחה קשורה לנישואין, לשמחה, לאחדות של עם ישראל. סיבה נוספת שכתובה בגמרא, וגם דומה מבחינה מסוימת לאותו הרעיון שאותרו שבטים לבוא זה בזה, זה יום שהותר שבט בנימין להתחתן. אם נזכר בסיפור שעוד פעם לא נאריך בו, אני אפנה אתכם, מי שמעוניין, בשמואל פרק כ"ף א', יש תיאור שלם איך שגזרו שלא יתחתנו עם שבט בנימין. ואז כמובן האוכלוסייה של שבט בנימין ירד, כמעט שלא יישאר זכר לשבט בנימין. אז אמרו שבנות ישראל יצאו למחול, ואנשי בנימין כאילו יחטפו אותם, וככה יזכו להקים ביתם, וככה יישאר שבט בנימין בתוך קהל ישראל. זכר לזה, כמובן, זה מאוד דומה לרעיון של היציאה של מחולות, תקנו שבאותו יום, שזה גם שמחה של אחדות ישראל, שבט בנימין כבר אינו נמצא מחוץ לגדר, זה גם קשור לעניין שידוכים שעכשיו יכולים להתחתן, אז באותו יום עשו שמחה של ריקודים ומחולות. והגמרא מתארת את המצב שיצאו בריקודים ומחולות. כמובן, אפשר לשאול שאלה, האם זה גדר של צניעות, שבנות ישראל יוצאות במחול? ראשונים כבר התייחסו לשאלה הזאת, ואני אקרא מתוך ספר קולבו, שהוא ליקוט של הלכות מאחד מהראשונים. פוש מביא כך, יש תמיים, איך היה טוב המנהג הזה ביני חכמים, שיחטפו איש את אשתו חס ושלום, כאילו שהיו בנות ישראל הפקר. הוא שואל בעיקר על המנהג שחטפו נשים, דומה לסיפור שקרה בשמואל. אבל לכאורה אפשר לשאול שאלה דומה איך באמת היה מנהג כזה? אומר הכלבו, חידוש שלו כנראה, והוא אומר, יש לך לדעת שכל מי שידו מגעת לשיא ביתו, לא היה שלך שם. שאם הייתה קטנה, מתויל חטיפתו, הרי היא מקודשת בלתי דעת אביה. ואם הייתה נערה או בוגרת, אם חושש לזה, לא יניחנה לצאת, אם יתירנה לצאת, יזירנה שלא להתקדש, אלא בגונבה. והדבר ידוע שאינה מתקדשת אלא לדעתו. אז הוא טוען שבאמת המנהג הזה נקבע כדי לדאוג לבנות ישראל שהיה קשה להם למצוא שידוך. בת ישראל שבאמת מצאה שידוך בקלות, לא הייתה יוצאת לכרמים לרקוד. אבל הבחורות שהן היו די מסכנות, שלא מצאו שידוכים, ואבא שלהם לא היה יכול מאיזה סיבה שהיא לעזור להם למצוא שידוך, אז הם היו צריכות לעשות צעד כזה, לצאת למחול, ולבקש מהבחורים, סנה, עיניך וראי, וכל אחד היה, כל אישה אחת, כל בת, הייתה מדברת בשבחה. החידוש שלו, הוא קצת תמיה בנקודה אחת, שהרי המשנה שם במסכת תענית, אומרת שבנות ישראל לא היו יוצאות בבגדים שלהם, אלא היו לוקחות בגדים בהשאלה. והמטרה כנראה הייתה שלא יסתכלו על הבגדים כאילו שהלבוש עושה את הכל, אבל היו לוקחות בהשאלה. וכתוב שם, זה בברייתא, שבסוף מסכת תענית, לא במשנה, תנו רבנן, בת מלך שואלת מבת כהן גדול, בת כהן גדול מבת סגן, ובת סגן מכהן משוח מלחמה, ובת כהן משוח מלחמה מבת כהן אדיוט, וכל ישראל שואלים זה על זה, מזה, כדי שלא יתבייש את מי שאין לו. המשנה רוצה לקבוע סדר של כאילו ייחוס, שבת הייתה שואלת, מהבת הבאה כאילו ביחוס. אז לכן בראש הפירמידה יש בת מלך ששואלת מבת כהן גדול. הייתכן שבת מלך לא תמצא שידוך? בת כהן גדול לא תמצא שידוך? לאבא שלהם אין יכולת להמציא להם שידוכים? מסתום הדברים אמורים לגבי כל הבנות. לא רק הבנות שהתקשו למצוא שידוכים, אלא באמת רואים שבזמן המשנה, בזמן הגמרא, דאגו לכך שתהיה פגישה קלה כזאת שאנשים יכולים לבחור שידוכים. היום יש מקום לדון איך באמת לדאוג לכך שהציבור שלנו, ציבור של רווקים ורווקות, ייפגשו בצורה מכובדת וצנועה, כדי שבאמת נוכל לעזור להם לחפש שידוכים. כל דור ודור מתנהג לפי צניות שלה. כנראה שבאותה תקופה, המחולות האלה היו נחשבות כדבר שיש בו צניות. מי בדיוק היה יוצא ואיך היו יוצאות, לא נפרט עכשיו, לפי הפשט שכתוב בגמרא, בנות ישראל יוצאות במחולות. מה שמעניין, שאם נתרגם את מה שלמדנו להלכה למעשה, חיפשתי קצת בספרים לראות איך מתייחסים לענייני תשעה באב. ולדוגמה באלמה, אני אצטט לשון הילקוט יוסף, ילקוט יוסף מהרב דוד יצחק יוסף, שהוא הבן של הרב עובד יוסף, והוא כתב פסקי הלכות בטעמים, בטעמיהם ובמקורותיהם, בענייני חגי ומועד השנה, מבוסס על אביו הרב עובדיה. וכך כתוב שם, יום טו באב הוא כיום טוב. מעניין החפדים היום. יום ט"ו באב הוא כיום טוב, ואין אומרים בו וידוי נפילת אפיים. דבר פשוט, היום אנחנו נוהגים שלא אומרים תחנון בט"ו באב. וצריך להוסיף בעסק התורה בלילה. מה שבגמרא, הדגש היה על העניין הזה של זה יום שאחדות ישראל, יום של שמחה בגלל כל מיני שמחות שהזכרנו, והביטוי של השמחה היו ריקודים ומחולות, כתוב היום שמה משמעות היום שצריכים להוסיף בעסק התורה בלילה, כי הלילות מאריכים והולכים, ובזכות התורה נזכה לגאולה שלמה, אמן. כמובן, הרעיון הזה הוא לא התחדש דווקא בדורנו, בגמרא, גם בתענית וגם בבבא בתרא, כשהזכירו את הרעיון של העצים, שאמרתי, היום לא נעסוק בסיבה למה שזה היום מתאים לקורבן עצים, אבל שם בהקשר כתוב בגמרא, תניא רבי אלעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע 15 באב תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתים עצים למערכה, ואמר רב מנשה וקראו לו יום תבר מגל. באותו יום כנראה שדיברו על המצב של החום, של השמש, למה זה טוב לעצים, שלא נעסוק. אבל כנראה שהזמן הזה הוא זמן אסטרונומי, חשוב, שהזמן של הלילה והיום מתחילים להשתנות. לכן ההמשך של הגמרא, מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, שאינו מוסיף יוסיף. מה זה הכוונה? מי שמוסיף יוסיף, אומר הרשב"ם, מי שמוסיף בין הלילה עד על היום לשנות, ללמוד, יוסיף ימים, כי דכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך. וכתיב כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, שמתוך שהלילות מאריכים והימים מתקצרים, צריך לעסוק בלימודו גם בלילה, ודלא מוסיף יוסיף. מכאן רואים שהחג שהוא בסיסית, הוא חג של אחדות ישראל, של שמחה של נשואים, כל מיני הסמכות שהוזכור בגמרא, כל הסיבות השונות שהוזכור בגמרא, היום מציינים את זה כיום שאכן לא אומרים תחנון, ויום שכדאי להמשיך ולהתעסק בתורה, בעיקר בלילות. דרך אגב, נזכיר ונסיים בחידוש קצר ש... מופיע בשם מרן הרב קוק זצ"ל. במשנה כתוב שמשאילים כלים, ודיברנו שכל אחד שואל כלים לפי הרמה שלהם, שבת מלך לוקחת את הבגדים מזה שנמצא בתור, וזה בת כהן גדול, וכו'. אבל יוצא מתוך הסוגיה הזאת שיש כהן גדול, יש סגן כהן גדול, יש משוח מלחמה. וכתוב שבת כהן גדול לוקחת מבת סגן, ובת סגן לוקחת מבת משוח מלחמה. דהיינו שהסגן הוא יותר חשוב מהמשוח מלחמה. משוח מלחמה כמובן זה הכהן, שמשכו אותו לדבר עם הציבור בזמן המלחמה. השגת אריה כתב ספר מסכת תענית, והוא שאל שאלה, הרי המשנה במסכת הוריות אומרת הפוך. שם אומרת המשנה שכהן שהוא משוח מלחמה, יוצא שהוא יותר חשוב מאשר סגן. לעניין הצלת נפשות בדף י' א', משמע ש... משוח מלחמה הוא יותר חשוב מאשר סגן. דהיינו שיש סתירה בין הגמרות. במסכת תענית משמע שמשוח מלחמה פחות חשוב מהסגן, ואילו במסכת הוריות משמע שהסגן הוא יותר חשוב, שהמשוח מלחמה הוא יותר חשוב מהסגן. הרב זבין בספרו אישים ושיטות מספר על הביקור שלו בביתו של מרן הרב זצ"ל. בסעודה שלישית. והרב זבן, שהיה ידוע כחבדניק, התפאר מהאווירה שישנה בסעודה שלישית. ואמר שרק חסר כאן מאמר חבדי שיהיה באמת טיש כמו שהוא רגיל אצל הרבנים מבית חבד. והוא אומר שפתאום באמצע הרב אמר דברי תורה, ואמר רעיון שהרב זבן מצטט בספרו, שהזכיר לו את המושג של בית חבד. הרב דיבר על ההבדל בין מלחמה ושלום. הוא אומר שמלחמה זה עניין שנחשב ארעי, ושלום זה מושג נצחי. זה לא קשור לכמה זמן במציאות יש מלחמה, וכמה זמן יש שלום. שלום זה מושג נצחי, ומלחמה זה מושג ארעי. כמו שהמהר"ל אומר בתחילת גבורת ישראל, שהמושג של שלום, שהמושג של גלות, זה מושג ארעי, והמושג של גאולה זה מושג נצחי. אומר הרב, כאילו דרך אגב, שבזה מיישבים את הקושייה של שגס אריה. הרי מלחמה זה ארעי, לא מרגישים את הנצח. בתקופת המלחמה לכשל עצמה, הכהן משוח מלחמה הוא חשוב מאוד, והוא יותר חשוב מאשר סגן כהן גדול. יש לו תפקיד חשוב כעת, ולכן הוא קודם לסגן כהן גדול. ולכן המשנה בהוריות אומרת שמשוח מלחמה כאילו יותר חשוב מאשר הסגן. אבל במסכת תענית לא כתוב על הכהן משוח מלחמה והכהן הסגן. כתוב על הבנות שלהם. הבנות שלהם זה כבר המשכיות. זה כבר מתחיל להיות קבע. במושג של מלחמה אין קביעות. יש רק מושג ארעי. ולכן הבת של משוח מלחמה היא לא חשובה כמו הבת של סגן כהן. הבת של כהן זה מושג נצחי. הדברים ראויים לאמרם ובזמן שנאמרו, וגם מתאימים מאוד מאוד לספרו של הרב זבן, אישים ושיטות. ובכן, ראינו שטו באב זה יום חג לעם ישראל, בוודאי פעם היה חג, היום אם עדיין חג זה עניין שקשור במחלוקת, אנחנו נוהגים לא להגיד תחנון, וכדאי לנו להיזכר בכל הסיבות שאנחנו חוגים את טו באב, והלוואי שנזכה שטו באב יחזור לחג של בית המקדש, כפי שראינו לפי כמה וכמה סיבות.